שלום וברוכים הבאים לדיסקליימר של ספק סביר. תוכנית זו מלאה בלייטנסי, אנשים, ניימלי אני, שמדברים כמו מטומטמים. כמו כן, בדיחות אירוניות, בדיחות שחורות, שפה נלוזה, דיבורים בעברית קלוקלת.
ואנגלית רהוטה.
ואנגלית רהוטה.
לא, לא בהכרח, אני אוהב את האנגלית של... אני אוהב גם את הגבוהה וגם את ה... של העם.
מיזוג מעניין של משלבים בין אנגלית ספרותית לאנגלית שקספיריאנית.
That's right.
We'll do a fizzle on your jizzle.
What?
בכל אופן, ההזנה לאחריותכם בלבד. כמו כן, אין לראות בדברים הנאמרים בתוכנית זו כל עצה טכנית או רפואית. אנא התייעצו עם בעלי מקצוע בנושאים אלו ואחרים.
Yep.
ותענו מההזנה, אם עדיין נשאר מישהו.
אנחנו לא מומחים לדבר, למעט אולי ספקנות, כמו שנוהג לומר ברק ובצדק.
אכן. אוקיי. זה עבר? זה היה בסדר?
בוא נעשה עכשיו אחד יותר ארוך.
אוקיי, ברק.
בוא נעשה תוכנית רק של דיסקליימרים.
ועכשיו... ברוכים הבאים לתוכנית 145 של ספק סביר.
Yes, yes, made it.
Made it.
אתה יודע כמה זה 5 פחות 4?
1.
1, 4, 5. Amazing.
וואו, זה ממש...
מספר נומרולוגי מאוד חזק.
כן. מאוד חזק. ואם מחברים את הכל, יוצא 9, יוצא 10. עפתי 3 פעמים את תואר במתמטיקה.
לא אהבת, אתה
עזבת. עזבתי, נכון. היום יום שבת, השביעי לספטמבר 2013.
כן?
כן. תוכנית זו, כמו כל דבר אחר, was better before 9-11.
מה? מה?
אני לא יודע למה אמרתי את זה. 9-11 שמח לכולם.
מה זה זה even mean? אה, עכשיו זה 9-11? לא, זה 9-11. זה טריבל, טריבל ג'וק.
ופה נמצאים ברק ניצן.
אני כאן, נוכח כגם.
ליאורה לוי.
שלום, נוכחת פה, בשנה החדשה. שנה טובה גם פה.
לא, שתהיה לכם שנה נוראה ואיומה. אני ירון, ובאמת שאני לא נמצאת פה, כפי ששמעתם, חוסר המיקוד וחוסר התמיכה המוסרית.
התוכנית הזאת הולכת להיות מאוד מעניין.
תוכנית נפיצה. ברק, אתה רוצה לספר לנו למה התוכנית תהיה נפיצה?
כן.
ספר לנו.
עכשיו?
נראה לי.
תשמע קטע.
כן.
תינוק שרוף. נתחיל את זה לייט.
לייט? He was lighted?
מי? התינוק השרוף? מה זאת אומרת לייט? לייט כאילו...
on fire.
חצי שרוף?
My fire, baby.
רגע, well done הוא נהיה?
לא, לא, לשמחתנו. למרות שאתה יודע, אני רוצה... באמת, יש לי את הדואליות הזאת ש... כואב לי שאנשים נפגעים מצד שני. הלוואי וכולם ימותו. אז... אני תמיד בתסבוכת עם עצמי. אז לפעמים אני יכול לצחוק על דברים נוראים, ולפעמים אני אומר, מה, זה נורא. אז במקרה הזה, בהודו.
אז זה מצחיק.
כן, בדיוק.
גם היה תינוק וגם הודי? אוקיי.
זה גם רחוק, וגם... זה הודו. אז מה שקרה בהודו זה שאימא באה עם התינוק שלה בין 3 חודשים לבית החולים, שהיה לה מספר קביעות לא קלות, והיא מספרת שזה קרה, יש לו, קרה לו כבר איזה 4 פעמים הסיפור הזה מאז שהוא נולד, פעם ראשונה שהיה בן 9 ימים, יכול להיות שלקחה אותו לבית חולים גם אז, לא ברור, משלל הכתבות, והרופאים מטפלים בבית החולים האמיתי, הבחנו או האמינו להבחון שלהם, גם כן עולה גם ברור, שמדובר בהתלקחות. אז המטפלים או והרופאים הלכו עם ההבחנה שמדובר בהתלקחות אנושית ספונטנית. לא ברור אם הביאו את זה מעצמם או מהאם, אבל נאמרו דברים כמו צריך לבדוק אם מדובר במחלה גנטית. ויכול להיות שגזים משתחררים דרך האור ללא, ונדלקים ללא מקור הצתה. ואחרי זה הסיפור הזה יצא, ועוד כמה מקומות, הרבה מהרשתות דיווחו על זה, כמו שזה פחות או יותר. אף אחד לא חשב ש... אף אחד לא התחיל עם ההבנה שמה שנקרא spontaneous human combustion, התלקחות אנושית ספונטנית, זה סדר מדע, ושאולי מה שקורה שם זה התעללות של ההורים או האמא בתינוק.
Occam's razor.
אה?
Occam's razor.
זה יכול להיות עוד דברים אחרים, אנחנו נגיע לזה קצת יותר מאוחר. זה גם דבר שאולי שלפעמים שווה לא להזכיר. כי יש הרבה גרסאות של האתר, אף אחד מהם לא, לא דווקא זה, וגם כאן זה תלוי. זה אף פעם עובד בוויכוח, זה רק בינך לבין עצמך.
Anyway.
כן. אז spontaneous human combustion, שזה שווה לדבר עליו. שווה לדבר עליו, כי לא חושב שדיברנו עליו כבר, וזה אחד מהדברים האלה, כמו 10% במוח, שרוב או הרבה אנשים חושבים שזה קיים, בלי לחשוב על זה יותר מדי. וכאילו, עוד היום יוצאים ידיעות עם האנשים should know better, אני לא מדבר על עיתונים וכאלה, אלא היה מקרה לאחרונה באירלנד של פתולוג שיבחן את, את המת כתוצאה מ-spontaneous human combustion.
Really?
כן. אז בוא נדבר על זה קצת. הרעיון הוא שיש שריפה של בן אדם לא, ללא גורם חיצוני. שזה בא בעצם... הרעיון הוא שיש יש בן אדם, שמסיבה כזאת או אחרת יש כמה היפותזות שמנסים להסביר למה זה קורה, אבל שהוא מבפנים מתלקח ללא שום, שום גורם חיצוני של הצתה. וזה גורם לכמה תופעות ביזריות, שבעצם התופעה הזאת באה להסביר מקרי שריפה של אנשים שהם מאוד מוזרים, ויש להם כמה דברים שחוזרים על עצמם בכל פעם שזה קורה, או כל פעם שמתארים שזה קרה, והם אלו.
רגע, רגע, אני רק רוצה להבין לפני, אתה מדבר על זה כאילו זו תופעה אמיתית שקיימת.
אני מדבר על מה אנשים מדברים עליו.
על מה אנשים אומרים. אוקיי, איך זה נראה ממה שאנשים מדווחים?
אז זה המאפיינים שחוזרים על עצמם, שהם נראים לא תואמים קירות אינטיוטיבית עם איך ששריפה עובדת. אז יש לך, יש לנו, יש את המקומיות של השריפה. הרבה פעמים מה שמגלים את הקורבן נשאר לו רק איזה רגל אחת, וכל האזור איפה שהוא נמצא, שרוף, אבל שום דבר מעבר. נגיד, אם הוא היה על כיסא או שטיח, אז הכיסא שרוף, נשארת איזה רגל או שתיים.
של הכיסא.
לא, של הבן אדם. ונשאר הכיסא, שתי רגליים, וכל מה שמסביב, פחות או יותר בסדר. אם מסתכלים למעלה, רואים שיש גם דברים למעלה שקצת נמסים, אבל לא שרופים. Weird, right?
אני לא הבנתי, רק הבן אדם עצמו נשרף, ואם הוא ישב נגיד על כיסא, אז הכיסא לא שרוף?
כיסא עצמו שרוף רק חלקית.
רק חלקית, אוקיי.
וכל החדר שמסביב נקי.
נקי, והבן אדם עצמו נשאר,
לא נקי.
נשארת רק רגל?
לא נקי, בדרך כלל יש בחלק, אתה יודע, בגובה האדם, עד לאיזה מטר וחצי למעלה, יש את הפיח, מלפיח, מעל זה לפעמים מוצאים דברים שהם נמסים, או נמסו קצת. זה אחד, מוזר ומגניב להסתכל עליו, אתם תראו צילומים, אתם תבינו מה אני מדבר. דבר שני זה בשילוב עם העוצמה של השרפה, שהופך את זה לא יותר ביזרי. ברוב המקרים הגוף נשרף עד כדי אבקה, גם העצמות נשרפים, שזה לא מה שאתה...
אפר, אתה מתכוון, לא אבקה.
כן, אפר, אוקיי. יהיה סוג כן. של אבקה, אפר.
אוקיי, כן, אוקיי.
מסתכלים על קרומטוריום, אם בתור דוגמה, הם משתמשים בדרך כלל על טמפרטורות בין 1300 צלזיוס ו-1700. בשביל תוצאה דומה. זה גם נראה מוזר. איך אש כזאת מקומית יכולה להיות כזאת חזקה וגם להישאר מקומית? לא ברור. כביכול, אנחנו נגיע להסברים לדברים האלה. דבר נוסף זה שבהרבה מקרים יש חוסר בגורם הצתה ברור. לא מוצאים אותו ישר או לא חושבים עליו. והדבר הנוסף זה שהרבה פעמים יש חוסר בסימני מאבק של האדם. זאת אומרת, אם היית עולה באש, בדרך כלל אתה לא מתלקח כולך בבת אחת ומת, אתה חלק מתחיל להישרף, ואז אתה מנסה להגיב על זה. והרבה מהמקרים זה נראה כאילו לא הייתה תגובה, שזה גם נראה בוזר. אז כל אלה, ואז אתם תראי באמת, כיסא, חלק מהמקרים, תראי למשל כיסא, יש שם שלולית, שלולית זה למקום, מאגר של אפר עם רגל, וכיסא קצת שרוף.
רגע, הרגל היא חרוכה בקצה, או שהיא...
יפ, יפ, בדרך כלל, עד לברך בערך. זה הרבה פעמים הרגליים, יש לזה גם סיבה אולי טובה שאני אכנס עליה. הסטוריה של הרעיון הזה קיימת כבר הרבה שנים, אבל זה לא באמת היה... זה לא היה נפוץ לגמרי עד המאה ה-19, בעקבות פרסומים פופולריים של מה שנקרא Penny Dreadfuls, שזה מעין הקומיקס של זמנו, לא בדיוק, אבל דומה, מספיק להבנה שלנו, וצ'רלס דיקנס, שכבר עלה אצלנו בתוכנית בהקשר לתפיסה שלו לגבי שייקספיר, שהוא לא כתב את העבודות, אז דיקנס כתב בספר שלו, בליק האוס, על אחת הדמויות, שהוא תיאר אותו כמת כתוצאה מהדבר הזה, שהוא היה שתיין, מה שהוסיף לרעיון שהיה קיים אז, שאלכוהוליסטים ואלכוהול בדם מקדם את התורמים לבעירה ספונטנית, בגלל שאלכוהול הוא מתלקח. מסתבר שאלכוהול לא ככה מתלקח, אלא אלכוהול, אתה יודע, מזוקק לו לכל ששותים, כמות בדם אף פעם לא מגיע לכמויות האלה, וגם אם כן, בסדר. זה תכלס מה שבדקו את הנושא הזה וניסו להדליק רקמות ספוגים באלכוהול, זה ההבנה שהגיעו אליה. אתה צריך אלכוהול רפואי או כמות אלכוהול שהיית מת מזמן ממנה. אבל אלכוהול אולי יש כאן חלק, אנחנו נדבר על זה אחרי זה, כמה טיזינג. אבל כבר אז, אגב, דיקנס בוקר קשות על הספר הזה, שאני לא מבין למה, זה לא ספר אמיתי, אבל הסיבה, הוא התייחס אליה בצורה אמיתית, ואחרי זה הוא באמת ניסה להגן על הרעיון הזה, והוא אמר שזה דבר אמיתי, הוא מכיר 30 מקרים אמיתיים, והוא נתן דוגמה של איזה שתיים מהם.
אבל למרות זאת, כנראה שלא.
כן, ואז הרעיון הזה באמת הפך לנפוץ ושגור, ובאמת כפי שאמרתי מפעם פעם מופיע עוד היום, במקומות שהם לא, they shouldn't. אוקיי, אז קודם כל חשוב להגיד שבעירה ספונטנית קיימת. לא של בני אדם, אבל קיימת. יש כמה דברים שאנחנו רואים תופעות שהם גם כן מוזרות בפני עצמם שמגניבים, למשל פתאום חציר פתאום עולה באש, או הכיס של מישהו מתלקח פתאום, או אפילו חלק על היד שלו, זה קורה, אבל כשבודקים את זה רואים שזה קורה מסיבות שמוכרות כיום.
רגע שמתקיים משולש הבעירה. שזה כן. חום, חמצן וגורם הצטה.
זה נכון, אבל באופן ספציפי, למשל חוואים כבר, או הרבה מהם מכירים את זה, חציר במצבים מסוימים, שם בקטריה שהמצב גידול כל כך אופטימלי, שמהקצב חילוף חומרים והתרבות נוצר חום, וחציר הוא... דלק טוב, ויש חמצן, ופשוט עולה באש. אנחנו גם מכירים כמובן, זאת אומרת, המקור הוא לא שמש, שמש תמיד עוזרת במקרה הזה, אבל המקור איננו שמש. דבר שיותר קשור לדברים כאלה זה זרחן. תגובות כימיות למיניהם, ויש כמה מקרים כאלה, אני יכול אולי לקשר לזה אחד או שתיים, שמישהי נחוותה מאבן, כי זה בא במגע עם... היה לה אבן זרחן, שזה בא איתה במגע, נחשף לקצת חום, לא צריך הרבה חום, וזה... מתבאר וזה די פריקי, אבל זה קיים. לעומת זאת, הסבירות לבערה פנימית בגוף האדם, ההתלקחות מהסוג הזה, שואפת לאפס, אם לא אפס ממש. קודם כל, המקור, ההצתה עצמו, נורא בעייתי. מדברים על חשמל סטטי, חשמל סטטי בתוך הגוף, זה לא משהו שקיים כל כך. העניין הבקטריאלי...
לא, גם אתה צריך להגיע לרמת חום מסוימת, שאם תגיע, זאת אומרת, לפני שהיא תדלק, אז באדם משהו, הרקמה תארס. זאת אומרת, עוד לפני שהיא תדלק, היא תעבור איזשהו תהליך,
כן.
נראה לי, של הרס כזה.
יש עוד כמה עניינים, אנחנו צריכים לחשוב על זה שרוב הגוף רטוב, ומחוסר חמצן, אז גם אם אתה מצליח לעשות איזה זיק של משהו בתוך הגוף, וגם הוא מצליח לבעור, הוא יבער לזמן קצר, והוא כנראה יכבה מהר מאוד, ויעשה רק נזק פנימי. הדבר אולי הכי רלוונטי וקשור שעשוי היפותטית להיות, אבל מעולם לא הודגם, זה באמת שגזים מסוימים הודלקו, ואז זה יגרום לאיזו התפוצצות. אנחנו מכירים אייטם שאני עשיתי על, אני חושב שזה היה קולונוסקופיה, באחד מהאיגנובל, שזה פוגע בכיסי גז ומפוצץ בכמה מהמקרים חלק פנימי. זה הכי קרוב שהמדע הצליח להגיע אליו לבעירה פנימית של גוף האדם. הצתה ובעירה. ובעצם מה שיש לנו זה פה אוגמנט מבורות, argument from ignorance, שפשוט מסתכלים על המקרה הזה שכפי שתיארתי, הוא ביזר לגמרי, הוא לא אינטיוטיבי להבנה של שריפה, ואז אומרים, במקום אני לא יודע, זה SHC, זה spontaneous human combustion, שפה spontaneous מחליף את I don't know. ובינתיים, יש הסברים חלופיים די מוצלחים, שאם מסתכלים על הדברים, צריכים לראות אותם. וקודם כל נתחיל מזה שיש בערך איזה 200 מקרים שתועדו אי פעם של הדבר הזה. זה כאילו נדיר למדי. שזה מוסיף לעניין שאתה חושב אחרי זה לאחורה על הדברים, ואתה אומר, המקרה המוזר הזה קרה מאלף בית ג' ד', אם היה נוסף ה', לא היית מזהה אותו ככזה. וזה מה שקורה פה. זה אולי קצת מורכב להבין. אבל בואו ניכנס לכמה דברים שהמדע ענה, ונראה איך השורת סימפטומים או תופעות מוזרות האלה עשויים לקרות. קודם כל, יש את ה-Wick Effect.
אפקט או, הפתיל?
כן, אפקט הפתיל, או אפקט הנרד, Candle Effect. שבו מה שקורה, שאת מתחילה לשרוף בן אדם, שאני ממליץ לכולם לנסות, זה נורא כיף, אם עושים את זה בצירוף של סוג של בד או חומר אחר שיכול לספוג, נגיד שומן מומס, אז השומן המומס בבד הופך להיות כמו סוג של בדיל, ומספק חומר בערה, ואז יש לך, הבן אדם הופך למעין נר הפוך שכזה. כן, שהפתיל הוא בחוץ, והבדיל, בדיל?
לא. שומן?
שומן השמן. במקרה הזה, השמן בערה.
בדיל זה...
כן, אז הוא מדבר על ההפך מהפתיל.
לא בדיל, פתיל, נכון.
כן. וזה מייצר, וגם הודגם מספר פעמים, בעירה שהוא יכולה לערוך זמן רב, והיא גם ממקמת אותה סביב החומר בעירה הזה, והיא גם יכולה להגיע לטמפרטורות יחסית גבוהות. נקסט. אם תייחס לרגליים, במקרה הזה שהרבה פעמים נשארים, או במקרים שמתוארים נשארים, אז הם הרבה פעמים, צריך לחשוב על זה ככה, הם הרבה פעמים חשופות, חושבים עכשיו על ה-weak effect, אין להם את הבד הזה צמוד אליהם, אין להם את הדלק, והם הרבה פעמים מאוזנות בהרבה מהמקרים, בגלל שהבן אדם הוא נפל, או היה במצב שכיבה, ומה שקורה עם אש, למי שעוד לא מכיר, זה שהיא הרבה יותר קלה לעלות למעלה, מאשר ללכת לרוחב. נסו להדליק את השטיח בבית, אני ממליץ לכל הילדים לעשות את זה, ולראות עד כמה זה מתרחב, ועד כמה פעמים זה עוצר פשוט, כי קשה לו לבור. זה תלוי כמובן בחומר של השטיח.
אני אומרת, חשוב להדגיש שכל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם זה במקום סגור. כי אש בתנאים של אוויר, בחוץ, במקום פתוח, מתנהגת שונה, היא פשוט תלויה ברוח, מה שעושה איתה הרוח.
לא לגמרי, רק תלויה ברוח, אבל בהחלט...
אבל הרוח יש מרכיב דומיננטי.
מקור זמין של החמצן ותנועה של רוח הם מאוד רלוונטיים. כל המקרים האלה כמובן בתוך, או כן, כל המקרים האלה כמובן בתוך בתים, מקומות סגורים, שאין להם לאו דווקא עברו טוב, אבל לאו דווקא רע.
ילדים, אל תדליקו את השטיח.
אני רוצה להגיד משהו. אתה נשמעת כמו מפגר, וזה בדיוק יגרום להם להדליק את השטיח. ילדים, תדליקו, לא רק את השטיח. אם ילדים שומעים את זה, והורים כאלה לא אחראים לתת לילדים שלהם לשמוע אותנו, שידליקו את השטיח.
כן.
וברק הסכים.
יש בזה משהו.
בכל אופן.
קצת שני תביעה. ילדים והורים, לגבי הערה שלי הקודמת לנישואים אקטיביים של שימוש באש, הנראו את הדיסקליימר. חברים, אני חייב להדגיש, לא להדליק אש בבית. תמצאו איזה חבר, תדליקו שם. That's a good joke.
חבל סתם. חוץ סביבה.
לגבי העוצמה, אז לא צריך 1,300, 1,700 בשביל להגיע לאפר, לרמוטט עצמות לאפר. כמו כן, ככל שהעצם יותר מדוללת וזקנה, דרוש פחות חום.
רגע, אבל אז על כמה אנחנו מדברים?
הדגימו את זה כבר ב-500 צלזיוס.
Really?
כן, שצריך אפשר לעשות זה. כמובן, יש פה את המשתנה של הזמן שעולה, אבל זה לא באופן, זה לא באופן, איך אני רוצה להגיד? זה לא באופן ליניארי, זה תלוי בעוד כמה גורמים, בין השאר הנושא הזה של הוויק אפקט, שיש לך שמן מסביב כל הזמן שבוער, או סליחה, שומן דלק שבוער באופן ממוקד באזור.
אז אם אני מבין נכון, הטיעון שצריך להגיע לטמפרטורות הכל כך גבוהות מסתמך על קרמטוריומים, שרוצים פשוט לסיים את כל העסק ב-10 דקות. ואם הם היו נותנים לזה 7 שעות, אז גם טמפרטורה נמוכה יותר הייתה יכולה להיות בסדר.
זה גם, גם שבקרמטוריום מכניסים אותם עירומים. אין להם שום אפקט בליל שם, אין להם שום דלק. זה הכל בא מלמטה או מלמעלה תלוי, או מכל הכיוונים תלוי. הקרמטוריום, כמה הוא מודרני ומגניב. כן, יש כאלה עם flame flowers מכל הצדדים. לגבי הגורם הצתה, אז זהו שלא. זאת אומרת, אתה מסתכל על החקירה, מי שמדווח שאין גורם הצתה, זה נכון שאין גורם הצתה מיידי שאתה יכול ממש לראות ולחשוב עליו בחלק מהמקרים, אבל רוב מי שמדווחים עליהם זה אנשים שתומכים בטענה של spontaneous human combustion, אתה מסתכל על החקירות עצמם, כמעט תמיד אתה מוצא גורם הצתה סביר למדי. יש... היו ליד האחו, הם נוטים לאשן, אז כן, לא מצאת תבדיל עם האפר של העצמות, אבל יש להם לא רק דיווחים, אלא גם, אנחנו נדבר עוד מעט על שחלקים בבגדים שלהם שרופים, אז הם נוטים להפיל גם דברים בסיגרות שלהם, ועוד דברים שכאלה, אז זה פשוט בולשיט פלט אאוט. לגבי החוסר מאבק, או חוסר קיום התזוזה, אז קודם כל בחלק מקרים יש סימני תזוזה, ובמקרים אחרים יש סיבה לחשוב שהיה או אובדן הכרה או אובדן חיים לפני השריפה או תוך כדי זה הזמן להגיד שהרבה מהמקרים האלה קוראים לאנשים מעל גיל 50, רובה מעל גיל 60, הרבה מהם באמת שותים לא מעט, ויש מקרים אחרים, אתה יודע, דיווחים שאנחנו מדברים בספור, שוב, סך כל 200 מקרים, דיווחים על שימוש בתרופות לשינה, ודברים כאלה, ויש תיעודים להיסטוריה של בעיות לב וסטרוקס, יש מקרים שנראים גם מכל הסימנים של מישהו שחווה איזה שבץ, ומת ואז נדלק, או משהו דומה לזה, יש גם מקרי רצח כאלה, אני אעביר לכם באחד הקישורים שאני אעביר, יש תיאור של מקרה כזה שהוא אחד הדגמות ל... כי הבן אדם אמר, הנה, הדלקתי אותה בשעה כזאת וכזאת, ואנחנו רואים מה נשאר, זה אגב באוויר הפתוח. כי ה-weak effect, יש לו, שוב, בגלל זה אמרתי שהרוח לא לגמרי מכריעה, יש לו יכולות משלו.
מה גורם למישהו להגיד, הייתה פה בעירה ספונטנית?
הם רואים את המקרה שהם לא יודעים להסביר, לא נראה להם אינטיוטיבי, לא יודעים איך להסביר אותו בצורה רגילה. הם לא יודעים. ומחליטים שזה המקרה. וזה דבר מגניב להרבה אנשים. רוב האנשים שכותבים אז את הספרים ומפיצים את הרענות האלה, הם סדר מדענים. המדע די סגור על מה קורה פה. או ברוב המקרים האלה. יש מקרים שוודאי הם קצת יותר פריקים, ויש להם איזה אלמנט שחסר בחקירה, אבל רוב רובם נראים לאור העדויות המדעיות די ברורים.
בסיס זה לא כל כך שונה מלראות אבם ולהגיד זה חייזר. בערך.
כן, זה the same argument from ignorance, זה לא שונה מקונספירציות גם. זה שילוב של שתי דברים, זה argument from ignorance, אני לא יודע מה זה לכן, זה X, ובית זה anomaly hunting. או, תראו, זה כל כך מוזר, זה לא יכול להיות מוסבר בדרך הזאת, שהרבה פעמים זה כן יכול להיות מוסבר בדרך הזאת. והרבה פעמים, הדרך השנייה שמצאים שמוסבירה היא, יש לה הרבה יותר בעיות מהרעיונות הקיימים. אז בואו ניקח מקרה לדוגמה באמת, שאני יכול להראות לכם איך זה נראה. אז ב-1966, בפנסילבניה, דוקטור ג'ון אירווינג בנטלי, בן ה-90, מת לפי המומחים ל... אני עושה עם גרשיים, מרחאות אוויר. What? Really? גרשיים זה לא טוב? גרשיים. המומחים, אני אומר בגרשיים, דיווחו עליו כעל מקרה של spontaneous human combustion. אז הגיע לשם, אני לא זוכר מי, ושמצא אותו, זה מדהים, חבל שאין צילומים של זה, כי יש פה תוספת, עוד תוספת מגניבה. כשגילו אותו, נמצא רגל שלו, אוקיי? בשירותים.
הרגל בשירותים?
כן, אבל הרגל עמדה על קצה של עיגול, שירד עד למרתף, זו קומה אחת מתחת, ירד למרתף, ושם היה אפר.
וואו.
שזה, זה התוספת המגניבה.
אוקיי, היא עמדה, אוקיי.
נכנסים לשירותים, את רואה חור, עיגול, כן, עיגול, חור בצורת עיגול, עם רגל שחרוכה בקצה שלה, את הולכת לעיגול, מסתכלת למטה, את רואה אפר. ותוספת נורא חשובה, המקטרת שלו, הוא נהג נשן מקטרת, המקטרת לא הייתה לידו בשירותים. has to be spontaneous human combustion, right? איך זה יכול להיות? הבן אדם שנתבער מפנימית בזמן שהוא רצה לשבת באסלה או משהו. וזה להבה שהתפוצצה ועשתה חור בזה ונטפה, הרסה את כל העצבות, הפכה אותם לאפקה, לאפר, וככה זה קרה. makes perfect sense. לעומת זאת, אם מסתכל פה על עוד כמה פרטים, אז אנחנו יודעים שהוא באמת אישן מקטרת, לא בגלל ש... ולא רק בגלל שאתה לא מקטרת, זה גם ידוע מנהג שהיה לו, והוא גם נהג הרבה פעמים להדליק את עצמו. עם, לא בכוונה, הוא מסתובב עם חלוק, ולחלוק, חלוקים אחרים שהיו שם, היו מלא קביעות, מסימנים של הפלה של אפר חם, או גפרורים, הוא השתמש בגפרורים ולא במצית. ואנחנו יודעים גם שהוא נהג לשמור גפרורי עץ בשני הכיסים של החלוק שלו. כדי שיהיה לו קל לגשת לזה, נזכיר לכם, הוא בן 90. ומה שנמצא בשירותים זה עוד כמה דברים. אחד זה הליכון שלו, היה לו הליכון. ודבר נוסף זה בתוך אסלה היה קנקן שבור, בשערים שהוא היה קנקן של מים.
אוקיי.
זה נשמע כמו אגאתה קריסטי קצת.
זה נשמע כמו משהו לחוקר ולחוקרי אש מאוד ברור במובנים, חוקרי אש שמבינים עניין. הבן אדם היה במיטה, החלוק שלו נדלק, אוקיי? הוא או ישן או לא שם לב, בשלב כלשהו כן שם לב, אז הוא קם, right? הלך לשירותים בשביל לחבות את עצמו, וקשל.
ואז האש גם כנראה הגיע לגף... לגפרורים.
והגיע לגפרורים, והחלוק שימש את, כחומר, תפס את השומן שלו, שימש כ...
פתיל הבערה,
את הוויק אפקט, והרצפה הייתה לינוליום, שזה דליק, אז איפה שזה החלוק נתפס, זה דלק והמיס גם את הרצפה, והרגל שלו הייתה עם החלוק, והייתה עם הרבה פחות שומן גם, רצוי לציין, נשארה מאחור כשהדבר הזה סוף סוף גם צנח לרצפה.
די מדהים.
כן, די סטנדרטי גם. אתה מסתכל על כל המקרים ויש משהו כזה. יש מספיק פרטים של, או במקרים שיש פרטים, לראות ש... אוקיי, אז הנה כנראה מקור האש, והנה הבד, והנה איפה שהוא לא נגע, ואתה יודע... והנה למה זה יקרה. עכשיו, מעבר לזה, אם יש לכם ספק ברעיונות האלה, הם כבר, שוב, מבוססים די טוב, יש הדגמה של הוויק אפקט עם חזיר, שעשו כבר כמה פעמים, עם תוצאות שונות, שמדגימים כל מיני אפקטים שלו, את הלוקליות הדגימו, את העוצמה של הבערה, או יותר נכון, את האפקט של המסת עצמות הדגימו.
אני מקווה שהרגו אותו קודם.
הוא היה בן 90.
לא, את החזיר.
כן. הרגו אותו בחלק מקרים, גם הוסיפו איזה חומר פריאפ של להדליק אותו מהר. אתה יודע, לא רצו להתעסק עם...
עם דברים לא קשרים.
כן.
כן, דברים לא קשרים.
הוא בחזרה להודו.
יס.
עם עניין יחסית משמח. זה שאחרי כמה זמן, אחרי שהם עשו לו איזה 30 בדיקות לילד, הם הגיעו למסקנה, היי, זה לא spontaneous human combustion. כאילו יש איזו בדיקה רפואית שמגלה את זה. ו... הבית חולים פנה לארגונים הרלוונטיים וחוקרים את הנושא לראות אם משהו אולי פה באמת התעללות. אבל נוסף עוד איזה ספתח, עוד איזה נספח לנושא הזה, זה שהאזור שמנו מגיעה האישה הזאת ספציפית, היה איתו אירוע בעבר של הרבה שריפות ספונטניות מזרחן. או לאו דווקא ספונטניות, נראה שחלק מקרים זה החבלה ממש. אנשים עטפו, זה זרחן בחרה וזרקו אותו מתוך הבית כדי שישמש כמעין פצצה ובתים נשרפו. אבל בוא נגיד שזרחן זמין שם, שזה יכול אולי כן לתת הסבר של לא כרוך בהתעללות.
כן, מספיק שהילד משחק בזה בארגז חול וקביעות על פני הידיים יכולות לקרות.
עם זאת, והתינוק נמצא בתת תזונה, ב2.5 קילו מתחת למשקל שהוא הסטנדרטי.
פאק.
מזינים אותו בבית חולים. לא משהו, אתה יודע, לא... לא ילד אפריקה. That's not a thing. I'm sorry.
לא מסכן חיים, לא תזונה מסכנת חיים. God damn it.
אפשר להגיד את זה ככה. אמרתי ילד אפריקאי, אמרתי ילד באפריקה.
לא, ילד רזה למדי. הוא עדיין יכול לחיות ולהגיד תודה שהוא מקבל פעם ביום אוכל.
גם ילדים באפריקה חיים לזה תקופה.
נכון.
God damn it.
מה, ירון, אתה כאילו מזועזע מזה.
זה נשאר בתוכנית. אבל כן, אבל הגדרות רפואיות של תזונה. אבל שוב, כל אלה יכולים להיות, אתה יודע, circumstantial, יכול להיות שמשפחה ענייה, קשה להם להשיג אוכל, ויכול להיות שהם באמת בסביבה גם פחות נקייה, שמצאה, זרחן מצא את המקום לו. לא צריך למהר ולהאשים הורים בזה, אבל בהחלט שווה בדיקה.
Yes.
ולא, ושהחדשות לא התייחסו לזה כאלה, הנה עוד מקרה מוזר של ספנטניס עם הקבל שני. It doesn't exist. Start looking for other solutions.
טוב, האם חוקר מקרי מוות באירלנד מדווח על זה? כאילו, זה נשמע די קיצוני.
לפעמים גם חוקרי אש, אבל לא ברמה הגבוהה. זה פשוט כל כך נדיר. שוב, יש בערך 200 מקרים לאורך 300. מה שצריך לחשוב פה זה עניין של איזה סלקטיביות מסוימת או סלקטיביות בתופעה. זאת אומרת, הרבה שריפות מתחילות בצורה הזאת, אבל חסר את הגורם שמדכא אותם באיזושהי רמה. חסר להם את הספציפית הזאת והשריפה מתפשטת, ואז זה נראה כמו שריפה רגילה. פעם בערך 200 ב-300 שנים, קורה שזה, כל האלמנטים יושבים נכון, ויש לך את התופעה הביזרית הזאת. אבל כאמור, יש לה הסבר, וצריכנו להדגים אותה, לא צריך להמציא שטויות.
אז ככה, אתה חושב שההודים שלך מתעללים בילדים? באורגן שבארצות הברית, היה עוד מקרה, לצערנו זה כבר עוד מקרה שפשוט אומרים, של זוג הורים שהוא אשם במוות ברשלנות של הילדה שלהם. לילדה הייתה סכרת סוג אחד, הם לא האמינו בטיפול רפואי, אלא בריפוי בתפילה, אז הם התפללו ממש ממש חזק, ואז היא מתה. גם הקהילה, כל הקהילה וכל הכנסייה וכל הקונגרגיישן התפללו לשלומה, והיא מתה.
ובזמן שהם התפללו הם נתנו לה קנדי קראש?
זה עוד היה יכול לעזור נראה לי, לא? לא, בדיוק היה צריך
זכרת. קנדי זה זכרת, זאת
הכוונה. הם הואשמו עכשיו, וכסייד נוט, הסיבה שאנחנו בכלל שומעים על משהו מזה, זה כי אם זה היה קורה לפני שנתיים באורגן, לא היינו שומעים את זה, כי אז מתוקף חוקי המדינה היה לך אקזמפשן, כלומר פטור ממוות ברשלנות, אם אתה ניסית לדאוג לילד באמצעים רוחניים. היה ממש אקזמפשן כזה בחוק, וב-2011 הוא בוטל בחקיקה של הקונגרס של אורגון. כן, זה מנסלוטר, אבל הם רק הואשמו, השופט הוריד את הערבות שלהם ל-$10,000 לכל אחד, והם כבר שוחררו לביתם, אם כי הם יכולים להתראות עם הילדים רק בהשגחה של עובדת סוציאלית. שזה נראה לי מטופש, אבל כן. כן. Maybe they're fucked, אבל הם חיים. נראה לי שזה מה שהחוק הזה מנסה יפתור. בכל אופן, הסיבה שאני אומר עוד מקרה, זה כי פן מעניין שהסיפור הזה, הכנסייה שלהם, של הזוג הזה, הם חלק מרשת, כאילו, loosely affiliated של כנסיות, של ההתאגדות הזאת קוראים The General Assemblies and Church of the Firstborn. זה השם שלהם.
General Assemblies?
לא רע. Church of the Firstborn, זה רשת של איזה 100 כנסיות ב-20 מדינות. ולזכותם כבר יש מעל 10 מקרים כאלה. כלומר, של הורים מהכנסייה, שיחד עם הכנסייה התפללו לשלום הילדים שלהם במקום לדאוג להם רפואית, והילדים מתו.
ואין חוקים נגד זה באורגון הזה?
אז זהו, באורגון כן, אבל בהרבה מקומות אחרים יש את האקזמפשן הזה, שבו אם אתה ביצעת את הטיפול הרוחני לילד במקום את הטיפול הרפואי, אז אתה פטור מאשמה.
מה?
כן.
שהילד ישרוד כך או כך, לא
שההורים
יודעים את זה,
אבל mm-hmm.
אפילו
לא סופניות
וכאלה, זה
אתה מקורא,
שטיפול רפואי יכול להיות שהיה מציל,
אבל יכול גם שלא. אבל עדיין אין קשר, גם אם טיפול רפואי יכול להיות שלא היה עוזר, צריך לנסות ולתת אותו. עצם זה שמישהו אומר אני אתפלל, ובתפילה שלי אני ארפא אותו, ונותן לילד למות.
לא, אבל ספציפית מעל 10 המקרים האלה שאני מדבר עליהם, זה ספציפית מקרים של או סכרת, או אקזמה, בעיות אור שכאלה. כלומר, דברים שהם לגמרי ניתנים לפתרון קל, לא, אי אפשר להגיד נטול השלכות תופעות לוואי, אבל עם מעט מאוד תופעות לוואי, שבבירור היה פשוט פותר את הבעיה. כלומר, סכרת סוג אחד, אנחנו יודעים איך להפוך למצב כרוני שאפשר לחיות איתו. כן. אז בכל אופן, יש את הכנסייה הזאת, ויש לזכותה את כל המקרים האלה, לזכותה כמובן. ויש כמה דברים די מעניינים בנוגע לזה, כלומר, נערכה כבר חקירה בנוגע לכנסייה הזאת, כי היו כל כך הרבה מקרי מוות, וראשי הכנסייה כמובן יוצאים והם אומרים, תשמעו, אנחנו כמובן במדינות שבהם חייבים לתת טיפול רפואי, אנחנו אומרים לקהילה שלנו שיתנו טיפול רפואי, תראו, יש שם אפילו טופס באתר שלנו, ויש כזה טופס מאוד יפה, אני עם קו כזה למלא את השם, היות ואני רוצה לציית לחוקי המדינה שאני חי בה, עם קו כזה למלא את המדינה, מזמין אתכם צוות הטיפול הרפואי לבוא לבחון את בנינו בין השעות האלה והאלה, כאילו זה די משעשע, אבל אנשים שיצאו מהרשת כנסיות האלה, שבארגונים מסוימים רשומה כקאט, כי יש בה אחיזה מאוד גדולה על הקהילה, אז אנשים שפרשו מהרשת כנסיות אומרים שזה לא בדיוק ככה, וברגע שאתה פונה לטיפול רפואי, אז basically you're shunned by the community, כלומר מתבצע חרם עליך בכנסייה שמוכתב על ידי ראשי הכנסייה, כלומר זה לא משהו אורגני שקורה בין החברים, אלא ראש הכנסייה מייחד אותך בתור בן אדם שהלך לחפש טיפול רפואי, זה מראה שהאמונה שלך היא לא טובה, הוא מזמין את שאר חברי הכנסייה להתפלל כדי שיהיה לך יותר כוח אמונה, ובמשתמע שלא תלך לחפש יותר טיפול רפואי, וכל שאר חברי הכנסייה מבצעים עליך חרם.
יש לי שאלה, יש מקרים, כן, שחברי הכנסייה אמרו, אל תיתנו טיפול רפואי והבן אדם עברי, נגיד שפעת, כי 10 ימים, אז 5 ימים אתה מבין, ואז אומרים לזכותם, הנה, פה ופה ופה.
אני לא ראיתי בעיתונות מקרים שבהם הם מתגוננים באופן הזה, אבל לצורך העניין זה בהחלט הרציונל שלהם, כלומר, זה תפיסה דתית שהיא רואה מחלה כסימפטום של חוסר אמונה או עונש אלוהי. כלומר, זה ממש המקרים של לפני הרפואה המודרנית, לפני הרפואה של גיילן, או הרפואה אפילו שהיוונים, שהיא אומרת, סימפטום של תחלואה, מהווה מראה לסימפטום נפשי של אמונה. וככה הם תופסים את העניין. אבל לא ראיתי את המתגוננים בקטע של תראו, לא הוא היה סרטן והתפללנו עבורו והוא עברי, אלא הם פשוט אומרים, אנחנו מצייתים לחוק במדינות שבהם אנחנו צריכים לציית לחוק. אז זה פשוט נורא והיום, זה מקרה קלאסי שבו, כלומר, המקרים האלה ימשיכו לקרות, כי יש את כל הלחץ החברתי שבעולם כדי לגרום להורים להמשיך להתפלל במקום לחפש טיפול רפואי, גם במקרים שאפשר לפתור אותם, ועל רוב המקרים האלה לא נשמע, כי הם יהיו במדינות שבהם, כלומר, יש את האקזמפשן הזה שבו זה מקובל שהם יתפללו, אם הכנסייה התפללה עברו הילד שלך, אז אתה לא אשם במוות שלו. שוב, אני מקצין את זה והופך את זה לשחור לבן, אבל כן.
כן, כי גם אנחנו נשמע על הרבה מהם. זה שלא הוגשעו, לא אומר שלא תשמע על זה. גם אם אין מהלך חוקי, הסיפורים האלה יוצאים, כי הם נוראים.
ופיקנטים.
כן.
אכן. אז זה ככה סתם אייטם קטן לעידוד מצב הרוח.
טוב, אז אני הייתי במיוט כל האייטם, אז בוא אני אחזור. הרבה פעמים במקרים האלה, יש מה שאני קורא להם פסדו ספקנים, שממהרים להאשים את ההורים, בעוד שצריך להסתכל על כל מקרה לגופו, והרבה מקרים מוצאים שההחלטה היא לא ברורה, צריך לזכור שיש לטיפולים רפואיים גם השלכות שליליות, ולפעמים ההחלטה היא מינוס מול מינוס, שלא ברור איזה מהם יותר, ובעצם ללכת על אמונה שלך במקרה הזה, זה לא כזה איי איי איי, והורים במצב קשה, בוא לא נמהר ובכלל, בוא לא נמהר ונאשים, ובוא לא נמהר ונאשים הורים שכבר חווים טרגדיה. אבל כאמור, בכנסייה הזאת, 10 המקרים האלה, אגב, איזה אורך זמן זה קרה?
זה על פני 5 שנים, משהו כזה, זה ממש קיבוץ מטורף לחלוטין של מקרים, כלומר...
בכנסייה הזאת המקרים לא כאלה, ביורה.
אני רוצה לומר למה שאמרת שכן, בטח לא לשפוט, אם זה איזשהו מקרה, לא מישהו שמשתייך לקבוצה כזאת, שזה מה שהיא מאמינה, אל תיתנו טיפול רפואי, כי אז זה נראה לי, אם אני משתייך לקבוצה כזאת, אז מראש אני שולל את הטיפול הרפואי. שוב, ברור שצריך להתייחס לכל מקרה לגופו, בטח, בוודאי, זה בלי קשר. אבל ברגע שזו קבוצה שמשתייכים אליה, והאג'נדה של הקבוצה היא כזאת, אז האג'נדה עצמה היא בעייתית.
קבוצה שיש לה אג'נדה של להימנע מטיפולי כימותרפיה במקרים שנראים סופניים, כדי לתת לאנשים שלהם יותר איכות חיים בחודשים האחרונים, ולהתמודד יותר טוב עם האובדן הקרב.
לא, אבל קבוצה שמאמינה שכל מחלה... ניתן לרפא או צריך לרפא באמצעות תפילה. זה מה שהבנתי ממך לפחות.
כן.
שהטייטל הוא כל מחלה.
שוב.
אני לא בוחן, הקבוצה לא בוחנת כל עניין לגופו. זה מה שמפריע לי.
הקבוצה היא קבוצה, ואינדיבידואלים אינדיבידואלים, גם שבתוך קבוצה הם מתנהגים שונה אחד מהשני, ולא הולכים בתלם. כל מקרה לגופו. הכללות זה בעייתי. אבל מעניין באמת, זה אולי גם... יכול לעזור פה במרכאות, לא במרכאות, זה שזה באמת בקבוצה, מה שקורה, כמו שראינו עם הכנסייה האחרת לאחרונה, שהייתה אצלהם התפרצות של חזרת, הם היו נגד חיסונים, והייתה להם התפרצות של חזרת ספציפית, בתוך הקבוצה שלהם, באופן ממוקם ועם הרבה, ואז הם באו ואמרו, אתם יודעים מה? בוא כן נתחסן. אולי גם משהו כזה יכול לקרות פה, זה לא ישנה בדרך כלל כל תפיסת העולם שלהם, אולי הם כן ייתנו למחלות מסוימות כן ללכת לרופא, או שהם יתבטל הווטו הזה על מי שכן הולך, ודברים משתנים, כי כמו שירון תמיד אומר, שאף אחד לא שומע, זה שהוא מקווה שהפולו יתפשט בארץ וירוג הרבה ילדים, כי אז אנשים יתחילו להתחסן.
I never ever said that.
אני שמעתי גם.
אני גם שמע, כן.
כן,
מוקלט, ירון.
שמענו.
זה עוד שיעור בספקנות, דיווחים ביד שנייה, ושאנשים משקרים לפעמים.
Thank you. Okay. Thank you very much.
And that liars are more fun.
כן, זה נכון. כולנו יודעים כמה עדויות אישיות בבית משפט הן מחורבנות לחלוטין. הזיכרון האנושי הוא מחורבן, כל שיטת החקירה, בא להבליט דברים שהם לאו דווקא האמת וכולי. ובכלל, בהתחשב בזה שרוב מערכות, לא יודע אם רוב, אבל שהרבה מערכות צדק מבוססות על שיטת המושבעים, שבהגדרה זה לא בחינת ראיות רציונליות והגעה להכרעה על ידי מומחה, אלא על ידי אנשים שהם כשלעצמם מושפעים מרגש, והרבה פעמים מסוננים ככה שישארו שם רק האנשים שמושפעים מרגש ומניפולציות.
יש לזה פלוסים ומינוסים, בדיוק כמו שיש להתעלות ב3 מומחים.
Yes. אבל, כאילו, אני פשוט אומר, במצב הזה זה קצת מצחיק שאנחנו עדיין hold to such high regard, כלומר שאנחנו כל כך מחשיבים עדויות מומחים בבית משפט. אם העדויות האלה במערכות משפט מסוימות מבוזבזות, במרכאות אני עושה, על מושבעים שסוננו מראש, ככה שהם פחות יושפעו מעדויות מומחים.
אז פה אני, העיקרות שלי עם המחלקת המשפטית האמריקאית, שאני לא זוכר מאיפה היא עוד, אבל היא די ענפה, ומה שאתה מתאר זה נכון חלקית, זה יש ניסיון למשני הצדדים לעשות, להביא מושבעים שישרתו את המטרה שלהם, וזה יכול להיות תהליך של שבועות הרבה פעמים של סינון, זה לא מה שבסוף אתה מקבל אחד שהוא יהיה, קבוצה אחת שמושבעים שיהיו יותר נכונים לכיוון כזה או אחר. וגם השופט מתערב, ואתה אמור לסנן סמיות, והוא אמור גם לדאוג לזה. בסופו של דבר אתה מקבל, אמור לקבל, והרבה פעמים כן מקבל קבוצה שהיא טובה לעניינה. לא תמיד, כמו שאתה לפעמים מקבל שופט שהוא סקסיסט, ואומר שהאישה הייתה צריכה, לא הייתה צריכה להתלבש כמו שהיא, כי אז היא לא הייתה נאנסת. יש פגמים בשני השיטות, אף אחד מהם בעיניי לא הצליח להראות שהוא יותר טוב מהשני. ואני לא חושב שמומחים בוזבזים עליו. יש בעיה אחרת עם מומחים.
אהה, אז יפה שאמרת, כי גם תחת כל ההשגות האלה, שלמרות מה שאתה אמרת באופן מנומק, אני עדיין אעמוד מאחוריהן, גם למרות כל אלה, עדיין עולה השאלה, כשאתה מביא מומחה לבית משפט, במיוחד מומחה שאמור לכאורה להסתכל על מצב העדויות האובייקטיבי, ולהגיד, להכריע לפה או לפה בשאלה ספציפית טכנית, הרבה פעמים, עולה השאלה, מה הבייסז של המומחה הזה, והאם אתה יכול להשפיע על האופן שבו הוא יציג את הנתונים. שאנחנו שמים לשנייה בצד מקרים שבהם בבירור יש מומחים שמוכרים את העדות שלהם, אני לא מדבר על זה, אני מדבר מומחה שבאמת מחשיב את עצמו כבן אדם אובייקטיבי, שבאמת בוחן משהו, מסתכל עליו ומפיק איזושהי עדות מומחה, האם כמה קל להשפיע עליו, כמה העדות שלו היא biased וניתנת למניפולציה.
וגם נשים בצד מומחים שהם לא מומחים, שזה קורה הרבה פעמים גם כאן.
כן.
נשים שמוצגים כמומחים, אבל אינם.
מחקר חדש מאוניברסיטת וירג'יניה, שהתפרסם ב-Psychological Science, בדיוק בא ובוחן את הנושא הזה של הבייס של מומחים, גם כשהם לא מודעים לבייס הזה. אלא האם העובדה שהם מייצגים את צד התביעה או את צד ההגנה במשפט, ישפיע על הניתוח שהם עושים. עכשיו, המחקר הזה ספציפית גם הולך על אחד התחומים שבהם לפחות הנחת הבסיס זה שזה הכי התבטא, וזה התחום הפסיכולוגי או פסיכיאטרי, שבניגוד לנניח מומחה של ניתוח כתמי דם או מומחה בליסטי או מומחה כזה, יש פחות עדויות פיזיות שאתה יכול להסתכל עליהם ולהגיד כשהמדד הזה נמצא בסרגל מעל 3, אז זה אומר א' ב' ג', אלא זה יותר משהו שמכניס את הערכה של המומחה ואת ההתרשמות שלו. עכשיו, מעבר לזה, גם מה שהם מציינים במחקר זה שדווקא באופן פרדוקסלי, בנוגע לתחומים היותר טכניים, כמו ניתוח כתמי דם, זיהוי טביעות אצבע וניתוח DNA, דווקא תמיד, או לרוב, יש נוהג שבו העדות מובעת מראש עם שולי השגיאה שלה, והפרשנות שבאה לצמצם את הבייסז האלה. כלומר, דווקא במקרים היותר טכניים שבהם יש פחות את הבעיה הזאת, במערכת יש יותר מנגנונים מובנים שבאים לשלוט על הבייסז ובאים להגיד, אנחנו לא, אף פעם לא מגישים טביעת אצבע ואומרים, זיהינו את טביעת האצבע של החשוד, אלא מגישים טביעת אצבע ונאמר, בהסתברות של 78% מתוך אוכלוסייה של כך וכך אנשים, טביעת האצבע הזאת תתאים לחשוד ולא על פני בן אדם אחר.
כן, בין. למה אתה אומר את זה? כאילו זה מפתיע, זה בדיוק מה שהכי צפוי. הם כל כך טכניים, שגם ההגנה, אם זה הצד השני, לא משנה הוא, אם אתה לא תביא את זה, הוא יביא את זה, כי הוא יכול. אתה מדבר על פסיכולוגיה לעומת זאת, הוא צריך להביא פסיכולוג משלו, לא יעזור מה יגיד על זה שלך, אין אחוזי כלום בהרבה דברים.
אז זהו, זה דווקא התפתחות יחסית מודרנית של 20 השנה האחרונות, כי פעם זה לא היה ככה. יש הרבה מקרים מאוד מצערים, גם של מומחים שהביאו מומחיות במה שאין להם מומחיות. יש את המקרה הנורא והיום של האימא האוסטרלית, שכלבי בר, הדינגוז,
דינגו,
ate your baby, ואת המקרה של האימא ששני התינוקות שלה מתו במוות בעריסה, שבהם מומחים באו נתנו עדות שהיא לא הייתה בתחום המומחיות שלהם, ספציפית ביולוגיה או ספציפית סטטיסטיקה, ובלי שולי שגיאה, בלי כל הדברים הטכניים האלה, ומזה המושבעים הסיקו דבר כזה או אחר. אז ב-20 שנה האחרונות זה כבר כמעט ולא קורה, זה תמיד מוגש בצורה מאוד טכנית עם שולי שגיאה, ומה שנשאר זה באמת הדברים שהם יותר wishy-washy שכאלה, שהם יותר כוללים את הערכה של המומחה מאשר ניתוח טכני ממש מתמטי של הנתונים. המחקר החדש של אוניברסיטת וירג'יניה בא לבדוק את זה ספציפית על הערכות פסיכולוגיות פסיכיאטריות, וספציפית על אחד התחומים שבהם להערכות האלה יש את המשקל הכי גבוה בבתי משפט, וזה על sexual offenders, על פשעי מין, ספציפית לא בשלב האישום, אלא בשלב פסקי הדין, גם שגוזרים, באים לגזור את גזר הדין, ואז יש המון הערכה למידת הסכנה שיש בבן אדם, מה שנקרא sexual predator, האם הוא מאופיין כ-sexual predator, שזה בן אדם שבטבע שלו באופן חוזר וכרוני, סביר שהוא יחזור ויבצע אווירה חוזרת. ומסתבר שזה תחום שיש לו שאלונים פסיכולוגיים מאוד מאוד מדויקים, יש כמה שיטות אבחון, אני עוד מעט אגיע רק מגלגל את עיניו למעלה בחוסר אמון, אבל יש טיזר להמשך, ייתכן שאני אוכל להפתיע אותך ולהשיב את אמונך במערכת השאלונים הפסיכולוגיים.
כן, לא, אני מאמין בהם, הם עושים עבודה טובה, אבל היא מאוד מוגבלת, זה הכל.
אז בכל אופן, בפסקי דין שהם נוגעים לפשיעה מינית, יש משמעות להאם הבן אדם מזוהה כסקשולי וייל, sexually violent predator, וזה מאוד משפיע על פסקי הדין ועל ההזדמנות לשחרור בערבות שהוא יקבל וכו 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 וכו. אז המחקר הזה בא לבדוק האם בתחום הזה של הערכה של התכונה הזאת של הבן אדם, העדויות מומחי יושפעו בהתאם לזה שהם ידעו שהם עובדים עבור התביעה או עבור ההגנה. אז מה שנעשה זה נלקחו 118 מומחים פסיכולוגיים ופסיכיאטרים, רובם דוקטורטים, הזמינו אותם להשתתף בסדנה של יומיים, שבמהלכה מומחה עולמי לימד אותם על טכניקות הזיהוי האלה וטכניקות הערכה האלה. זה לא שהם לא הכירו את זה לפני זה, אבל רצו לוודא שיש אישור קו על כל הנהלים.
ברמת הידע.
ברמת הידע על כל הנהלים.
מוזר בעיניים. כאילו אני מבין את הרעיון מבחינה מדעית, ומצד שני במציאות זה בדיוק ההפך הרי.
כלומר ש?
המומחים יגיעו כמו שהם, הם לא אליהם יישור קו.
כן, יחד עם זה הם רצו לוודא, חלק מהערכה היה, יש שתי שיטות להעריך את הנושא הזה, להגיע להחלטות האלה.
הם רצו לוודא את ההבדלים, שאתה מתחיל מקו אחר, זה ברור כאילו, אבל מצד שני...
כן, זה פחות עולם אמיתי, יותר ניסוי, אבל זאת איזושהי פשרה שהיא לא רעה. הם למדו בסדנה הזאת על שתי שיטות, PCRL וסטטיק 99R, שמסתבר שזה סוגי שאלונים שבאים לאפיין את הדברים האלה, ויש ביניהם הבדל די מעניין בין השאלונים האלה. PCRL זה שאלון שבו למעריך יש יותר מנעד לגבי ההתרשמות האישית שלו מהבן אדם, בעוד שסטטיק 99R הוא שיטה הרבה יותר נוקשה מתמטית והרבה יותר בינארית במקום מסוים. ככה שגם חלק מהרעיון היה לבדוק איזה שיטה יכולה להיות יותר אמינה בלהתגבר על הבייס הזה, אם בכלל, אם יש בייס, אם אין בייס או משהו כזה. אז לקחו אותם לסדנה הזאת, ובתמורה להשתתפות בסדנה, הם התחייבו לתת יום של ייעוץ, שלושה שבועות לאחר מכן, שבו הם יעברו על תיקי תביעה ויעריכו תיקים של נאשמים על פי השיטות האלה. להם נאמר שזה חלק ממחקר מדעי רחב וכיף, שבו מוערכים מאות תיקים, בהם מנסים לבחון כחלק מסוג של תביעה ייצוגית, האם השיטות האלה בכלל תקפות. אז זה הסיפור הכיסוי שנמכר להם. עכשיו, לא סתם באו אליהם ואמרו לחלק מהם, תשמעו אתם עובדים עבור ההגנה, או תשמעו אתם עובדים עבור התביעה, היות וסיפור הכיסוי על מחקר מדעי, אז הם באו, הם נפגשו כאילו עם עורך דין שנתן להם את התיקים, והעורך דין הזה בתסריט של האופן שבו הוא דיבר איתם, הוא כזה השחיל משפטים שנועדו לרמוז להם האם הם עובדים עבור התביעה או עבור ההגנה, ולאחר מכן בשאלון בסוף התהליך ביררו האם הם קלטו את זה.
Okay.
כלומר, האם אפשר להגיד הבייס התת מודע הזה או הבייס המרומז הזה באמת נכנס אליהם. אז מה שקרה זה שהוא נתן להם את התיקים האלה, והוא אמר שזה חלק ממחקר רחב וכיף, ולחלק הוא אמר שזה נועד להראות שהשיטות האלה לא יכולות לתמוך בעובדה שהפושעים יחזרו לעשות פשעים אלימים, כלומר שכשבוחנים את זה בעולם האמיתי, אז רואים שלמרות שהעריכו אותם ככה, הם עשו אחרת. ולחלק הוא אמר, השיטות האלה, אנחנו רוצים לחזק את העובדה שהשיטות האלה כן עובדות בסטטיסטיקה שלהם. ועל ידי זה כאילו להראות האם זה הרעיון של להגן על הנאשמים או לתבע אותם בצורה יותר חזקה. אז זה היה סיפור הכיסוי.
להציג את ההטייה המבוקשת.
בדיוק. הסיפור כיסוי אמר שזה מחקר של מאות תיקים, בפועל אותם ארבעה תיקים ניתנו לכל המשתתפים. הסיבה לזה שנתנו ארבעה תיקים זה כי בבדיקות שהם עשו קודם לכן, נראה שרוב הפסיכולוגים פסיכיאטרים יכולים לעשות לפחות שלוש הערכות כאלה אפקטיבית ביום, וניתן התיק הרביעי למקרה שהם גם יוכלו לחסות אותו. ואחרי שהם עברו על התיקים גם ניתן להם שאלון שבא לקמת את המידה, את אופן ההסתכלות שלהם והחומרה שבה הם רואים פשיעת מין. כי מה הרעיון? הרעיון הוא יכול להיות שאתה תקבל תוצאות מוטות לחלוטין בגלל שחלק מהפסיכולוגים פשוט פחות אוהבים פושעי מין או יותר נוקשים כלפי פושעי מין, ולכן זה ישפיע על האופן שבו הם מעריכים פושעי מין. אז השאלון הזה בא גם לנרמל את הקטע של מה היחס של הפסיכולוג או הפסיכיאטר כלפי זה.
צריך להזכיר לעצמי כל זמן שמדברים על הטייה ולא על כאילו הטייה ספציפית לטובה או נגד.
נכון.
ולא על כמה הם שונים פשוט אחד מהשני.
נכון. עכשיו, הדבר המעניין בנוגע לשתי השיטות האלה שהם בחרו, זה שיש הרבה מחקרים על השיטות האלה, שהם מראים שכשהערכות מתבצעות לא בפורמט של בית משפט, כלומר, לא בפורמט שהם קוראים לו adversarial, של חקירה נגדית או דברים שכאלה, אז יש הלימה מאוד טובה בין אנשים שונים שעושים את אותה הערכה לאותו בן אדם. כלומר, זה לא כמו פנג שווי שתביא שני מומחים וכל אחד יגיד משהו אחר, אלא כשאתה נותן את אותו קייס באותו אופן לעשרה מומחים נניח, אתה תגלה שמתוך 100 נקודות שהם נותנים, יש הבדל ממוצע של שתי נקודות בהערכה. כלומר, מעל ל-90% מהמקרים יהיה לך הבדל כל כך קטן. כלומר, אלה שיטות שהן דווקא עם הלימה מאוד טובה, והן נחשבות בהרבה מחקרים שנעשו עליהן, לאחת משיטות האבחון הפסיכולוגיות היותר quote unquote אובייקטיביות שיש, במובן של תביא הרבה מומחים וכולם יסכימו בגדול על אותה הערכה, שזה יפה. אוקיי, אז זה היה הסטינג של המחקר. אחרי שהושלמו כל ההכנות וניתנו להם עתיקים, מתוך 118, 108 השיבו באמת את המקרים. השאר האחרים נקראו באמצע היום לתת עדויות מומחה, או לא היו יכולים לעשות את זה, בלה בלה בלה. והדבר היותר מעניין, חמישה מתוכם לא הבינו את הקטע שהם אמורים להיות עבור התביעה או עבור ההגנה, כשבדקו האם הם קלטו את הבייס, ועוד ארבעה נוספים הביעו חשד בכלל בכל סיפור הכיסוי, והם חשדו שיש למחקר הזה מניע נוסף. בסופו של דבר נשארו 99 משתתפים, מהם הוצאה הסטטיסטיקה. ולמרבה ההפתעה, או לא ההפתעה, המחקר הראה שאכן הערכות הסיכון השתנו באופן קיצוני בהתאם לבייס של האנשים. אם אתה עבדת עבור ההגנה, אתה נתת הערכות נמוכות בהרבה מבחינת הסיכון של האנשים, עד כדי פער של 36 נקודות בשאלון, שזה פער ענקי. זה לצורך העניין ההבדל בין האם לבן אדם יהיה ניקוי שליש בחיים או לא, לבין האם הוא יקבל 8 שנים או שנתיים, דברים קיצוניים מאוד. הדבר המעניין זה שבאמת נמצא שבשיטת ה-PCLR, ההפרשים היו גבוהים בהרבה מאשר בשיטה המתחרה, שבה לצורך העניין אי אפשר להגיד שהייתה עקביות, אבל זה כמעט לא היה משמעותי סטטיסטית ההבדלים. הם עדיין היו משמעותית סטטיסטית, אבל הם היו ממש על הרף של המדדים האלה. שזה היה יפה. לעומת זאת נמצא שלדוגמה למידת נקרא לזה החומרה שבה הפסיכולוגים רואים באופן אישי עבירות מין, לא הייתה השפעה מדודה על הניקוד שלהם, שזה יפה, זה מראה מקצועיות, שזה נחמד.
לא כולם ראו אותה בצורה מאוד דומה?
אה? לא, לא, היו שונות מאוד מאוד גבוהה בנושא הזה.
Really?
כן. גם בהיבט של האם ניתן לשקם עברייני מין, כלומר, האם בכלל תהליך המאסר הוא משהו יעיל בזה, שזה הדבר העיקרי שהדבר הזה אמור להשפיע, וגם מבחינת זה לעומת פשעים אחרים וכולי, היה שונות מאוד גבוהה בין ה-99 איש.
אוקיי, אז אולי פשוט כדאי לקחת השיטה השנייה ולהגיד, עדות המומחה תינתן לפי השיטה הזו.
זהו, יש פה כמה דברים. אחד זה באמת הדבר הזה על ההבדלים בין השיטות. הדבר השני שמצביעים עליו זה ההבדל הקיצוני בין האמינות של השיטות האלה כשהן משומשות בפרקטיקה יומיומית אקדמית כמעט, לעומת בפרקטיקה של בתי משפט. ודווקא אולי ההמלצה שנכון להוציא מפה, זה שבחינת התיקים ועדות המומחה, תינתן באופן, לא יודע מה, מוקלט או משהו כזה, באופן בליינדד, מנותק מכל התהליך של החקירה בבית משפט, אלא תימסר באופן טכני על ידי נציג צד שלישי, אחרי שכבר הסיכום יתבצע.
זאת אומרת שמי שבוחן את העדות לא ידע בכלל אם הוא בעד ההגנה או התביעה?
כן.
אוקיי.
זה סוג של פנטזיה, זה יהיה מעולה אם זה יהיה אפשר לעשות את זה, אבל זה בעייתי למדי.
אכן.
אבל מה שאתה אמרת לא נכון. זה לא דוגמה לא של בתי משפט, וזה לא, המחקרים לא מצביעים על מה שקורה באופן יום-יום במהלך טיפולי. האקדמים הם אקדמים, והמצב הוא הכי ניטרלי שיכול להיות, והניסוי הזה הוא הרבה יותר ניטרלי מאשר להיות בבית משפט. מומחים הרבה פעמים מגיעים לבית משפט לתת את העדות, הם יודעים בשביל מי עובד, מי משלם להם, הבייס הרבה יותר חזק. אז אתה דווקא יכול, לא יכול, אתה יכול ברמה סבירה כלשהי לקחת את המחקר הזה ולהגיד, במציאות זה כנראה יותר גרוע.
כן, כשאני התכוונתי באופן יומיומי, התכוונתי לא בעדויות, אלא כשאתה מטפל במישהו ואתה מעריך, כי הוא בקליניקה שלך.
אני אומר לך שהמחקרים האקדמיים לא משקפים את המציאות הזאת. יש בייסים אחרים שמתחשים בפרקטיקה הפרטית, והמרחב תמרון הזה מנוצל בצורה משמעותית. אתה יכול להיות לפעמים, באמת במקרים כאלה שמגיעים לבתי משפט, שיש היסטוריה פסיכולוגית, ולראות את ההבדל בין זה לבין הדעת המומחה, שהסתכל על זה ועבר לפסיכולוג הקודם, ואומר, הפסיכולוג הזה, הוא טעה בהישג שלו. הדברים האלה הם נורא בעייתיים, וצריכים לעשות צמצם את זה כמה שאפשר, אבל הניסוי הזה לא... העבודה האקדמית לא מדגימה את הפרקטיקה היומיומית, והניסוי הזה לא מדגים את הפרקטיקה המשפטית. שניהם מסמנים כיוונים. השאלונים האלה יש להם איכות מסוימת, אבל עדיין תמיד ניתנים לתמרון, אתה עדיין זה או הפציינט או הפסיכולוג, במחקרים הפסיכולוגיים תמיד יש מאה פסיכולוגים, תמיד בצורה מנוקה, הם צריכים לסמן וי או לא וי, או כמה או כן כמה, הם עושים ארבע שינויים כאלה, יש לך כבר תוצאה אחרת. זה בעיה. זה עדיין. אני לא אומר שזה, אתה יודע, אי אפשר לסמוך על זה וזה לא טוב, אבל יש פה איזו בעיה מסוימת, ולא, אי אפשר להניח שבפרקטיקה יומיומית השאלונים האלה עובדים בצורה מושלמת.
כן, אז אחד הדברים שמאוד הפתיעו והדיגו אותי באיזשהו מקום בהמשך למה שאתה אומר, זה המחקר הראשון שנעשה. היו case studies על מקרים אמיתיים שניסו להעריך את הדברים האלה, אבל זאת הפעם הראשונה שנעשה מחקר שמנסה להעריך את הדברים האלה, שזה בלתי נתפס בעיניי. יחד עם כל החולשות שבבית המשפט זה הרבה יותר גרוע וכו וכו וכו, זה הפעם הראשונה שיש איזשהו מחקר שמנסה לבדוק בייסים כאלה ולקמת אותם, להעריך אותם, לגזור מהם החלטות אופרטיביות בנוגע לשיטות ההבחון שמתבצעות. זה מדהים בעיניי.
איפשהו אבל, אם זה בשיטה של מושבעים או בשיטה של שופט, לא משנה באיזה שיטה, מי ששופט בסופו של דבר ונותן את ההחלטה, הוא גם קצת מבין ויודע שאם עומד עכשיו מומחה והוא מטעם התביעה או מטעם ההגנה, הוא מלוכלך או מושפע מזה שהוא מעיד לטובת הגנה או תביעה. זאת אומרת, אני כאדם שבא בסופו של דבר ושופט, אני מניחה שזה משפיע, אבל אני צריך קצת, אולי זה שאני בור כזה ו...
אז זהו, זה נכון, אבל פה נכנס קלאסטר פאק שלם של דברים. אנחנו ראינו הרבה פעמים, ודעתי גם דיברנו ספציפית על מחקרים כאלה, שגם כשאתה יודע שמה שאתה מקבל הוא בייסט, הבייס עדיין משפיע עליך, ויותר חמור מזה, זה מיידית יוצר אפליה במובן של... לא רוצה להגיד רוב, כי אני לא מכיר את הסטטיסטיקה, אבל נגיד פושע ממעמד נמוך, שלא יכול להרשות לעצמו את ה-400 דולר לשעת ייעוץ של, של פסיכולוג, היחיד שייתן עדות מומחה זה מטעם התביעה יהיה. זה הם רשמו במחקר, התעריף הסטנדרטי לצורך העניין, עבור פסיכולוג מתחיל שפשוט מדופלם, זה 400 דולר להערכה כזאת... לקייס, לא להופעה בבית משפט אפילו, רק לתת את הקייס ככה שתוכל להגיש אותו לראיות.
אין למקרים שיש עניין פסיכולוגי point, court appointed psychologist שעובד באיזה... כמו שיש עורך דין מטעם ה...
אז זהו, לצערי כל הידע שהיא בנושא נובע מחוק וסדר, אני לא באמת יודע איך זה עובד. הנקודה היא, כך או כך, אנחנו יודעים שהדברים האלה הם משפיעים בצורה עמוקה, גם כשאנחנו יודעים שהם משפיעים. גם כשמנסים לנטרל ולעשות איזון חוזר, זה אף פעם לא באמת עובד.
בסדר, זה גם לא משהו שקורה לרוב בבתי המשפט, שלמשל ההגנה תגיד, המומחה שעלה עכשיו, זכרו לקחת את הדברים שלו בעירבון מוגבל. לא, שרוב, קודם כל, ההגנה או התביעה לא אומרים את זה, לא יודע למה, אפשר להגיד את זה, למה לא. אבל מטעם ידיעתי הם לא אומרים את זה, כי אולי זה שבעיה להטיל ספק בעד שלך ללא סיבה, וזה מטה את המשפט, I don't know. אבל רוב האנשים לא חושבים על זה ככה, אתה חייב לזכור את זה, זה משהו שאנחנו חיים ונושמים, אבל רוב האנשים, אתה אומר להם מומחה, הוא בא עם חליפה, מישהו הביא אותו לאירוע הזה, הוא מומחה, נסגר העניין.
בחובה, זהו, זה אני דווקא נהניתי לקרוא את המחקר הזה, הוא היה נחמד, סיפור הכיסוי היה משעשע מאוד. אני פשוט הזדעזעתי שזה המחקר הראשון שנעשה על הנושאים האלה, וזה כן נחמד לראות, העובדה שיש את שתי שיטות ההבחון האלה שהן שונות, לכאורה זה כן פותח איזשהו פתח של טיוב. כלומר, יש דרכים לקמת דברים בצורה הכי נקייה מבייס איזה שאפשר, יכול להיות שזה יהיה ניצנים של תהליך לגבי איזה שאלונים פסיכולוגיים יהיו קבילים ולא יהיו קבילים, על פי מידת הבייס שלהם, בעוד 20 שנה, לא יודע.
יש לקוות, אבל אל תצפה לזה בקרוב. למשל, החוסר אמינות של עדים ידועה, ותהליכים משטרים, למשל כמו הליינאפ, ידועים כבעייתים, מלאי בייס, ולא מצליחים לפטר מהם. עוד לא הצליחו בינתיים לפטר מהם. אני חושב שצריכו כן לעשות איזה כמה תהליכים, אני לא זוכר מהם, אבל לא צריך לפטר מזה. למרות שזה ידוע כבר הרבה זמן. אבל זהו, שהבעיה היא לא שם, באיפה שיש לנו אמצעים טכנולוגיים. הבעיה היא שבא שוטר לזירה, ויש את העד שהיה שם, שאמרו לו להישאר, אוקיי? והוא אומר, אז הוא החזיק את הנשק ביד ימין, ובסופו, וואו, כבר הכנסת המידע לתוך הזה, ולחנוך אנשים, לא להוביל את הבן אדם בזמן שאתה חוקר אותו, ועוד אלף אחד דברים שקיימים, דברים כאלה שקיימים בתקשורת בין אנושית, לא, ידועים אך כמעט ולא נגעו בהם. אז לא, הייתי מצפה שזה יקרה משהו בקרוב עם זה, אם בכלל.
ייי!
ייי!
בכל אופן, תודה רבה שהזנתם.
תהיה לכם שנה טובה, ותמשיכו לעשות חטאים, כי יום כיפור יחפה עליכם, שזה מטומטש.
כך זה עובד?
כן, בטח.
אצל הקתולים?
כן.
קור.
כן?
שלנו יש את זה רק פעם אחת בשנה. הם יכולים מתי שהם רוצים.
כן, פשוט להיכנס.
ודאף בד, כמובן, הכי קלאסי.
להתראות.
להתראות.
ביי.